דף נון עמוד א', 10 שורות מלמטה, והרי תודה. אנחנו למעשה עסקנו במחלוקת רב ושמואל. המשנה פתחה ואמרה, מי שבא בדרך, המשנה נמצאת בממתת עמוד ב', וחשכה לו, והיה מכיר אילן או גדר, ואמר שביטתי תחתיו, לא אמר כלום. רב אמר לנו, לא אמר כלום, כי פשוטו, אין לו אלא דלת אמות. שמואל אמר, לא אמר כלום לביתו, אבל הוא עצמו יכול ללכת 2,000 אמה ועוד 2,000 אמה ממקום שהוא עומד כרגע. הגמרא, כדי להבין את שיטת רב, הביאה שני טעמים. אמר רבה, מה הייתה עמד הרב? היא כדי אמרה אמר רבה. טעם ראשון, משום זה לא מסיים אתרי. הוא לא אומר דבר ברור. היא כדי אמרה אומר, בגלל שיש לנו כלל, כל שאינו בזה אחר זה, אינו בבת אחת. וכיוון שהוא לא יכול להגיד דלת אמות, ועוד דלת אמות, ועוד דלת אמות, אבל גם הוא לא יכול להגיד שביטתי תחת האילן בבת אחת. הגמרא הקשתה על המושג הזה, ממעשר ותרצה, ממעשר בהמה ותרצה. שאלה אחרונה שואלת הגמרא, והרי תודה. אדם שמביא קורבן תודה לבית המקדש, משנה אומרת 4 חייבים להודות, הוא מביא עם הקורבן תודה עוד 40 לחמים, 30 ממין מצה ו-10 ממין חמץ. ועל זה אומרת הגמרא, והרי תודה דליטה בטעות. אין מצב כזה שאם אדם לא זכר אם הוא יפריש או לא יפריש, ובטעות הוא בא והקדיש עוד 40 לחמים, ההקדש לא חל. כי הגמרא אומרת, הקדש בטעות אינו הקדש. כמו כן, וליתה בזה אחר זה, אם הוא הקדיש 40 ורוצה להקדיש עוד 40, אין דבר כזה. אפשר להקדיש רק 40 לחמים. ויתמר, ועל זה למדנו, תודה שנשחטה על 80 חלות. מה קורה אם הוא לקח קורבן תודה, והקריב אותו, שחט אותו, שהשחיטה מקדשת את הלחמים, על 80 חלות. חזקיה אמר, קדשו על 40 מתוך 80. אומר חזקיה, נכון, אי אפשר 80. 40 קדושים ו-40 לא קדושים. רבי יוחנן אמר, לא קדשו על 40 מתוך 80. רבי יוחנן אומר, אין דבר כזה. אז בשלמה רבי יוחנן, אנחנו מבינים. כל שאינו בזה אחר זה, אינו בבת אחת. אבל לכאורה לפי חזקיה, איך אתה אומר שקדוש 40? הרי כל שאינו בזה אחר זה 40 ועוד 40 אי אפשר. אז גם 80 בבת אחת, ומתוכם 40 אי אפשר. אז תביא קורבן עולה, תביא קורבן שלמים, אי אפשר להביא עוד 40 לחמים, כי לחמים זה חלק מקורבן תודה. זה לא קורבן שעומד בפני עצמו. והתורה קבעה שאפשר להביא איתו רק 40 לחמים. אתה לא יכול למשל להביא יותר שלמים, יותר נפחים ממה שצריך. כל קורבן יש לו את הכמות שלו. אם אתה עומד בכמות זה טוב. לא, כיוון שעל הקורבן הזה אי אפשר להביא רק 40. אתה רוצה להביא עוד קורבן תודה? בסדר. אבל על הקורבן הזה, והוא רוצה על הקורבן הזה, זה אי אפשר. אומרת על זה הגמרא, היתמר עלה ולמדנו על זה, אמר רבי יהושע בן לוי, הכל מודים, היכא דאמר לי קדשו 40 מתוך 80, זה קדשי. אם הוא אומר באמת שהוא רוצה שיקדשו רק 40 מתוך 80, זה כמו שאדם אומר שיש לו אילן של 8, והוא אומר שהוא רוצה לשבות ב-4 מתוך 8, שזה אמרנו שבאמת קנה לו עירובו, קנה לו שביטתו. גם פה אנחנו רואים שקנה 40, כי הוא רוצה רק 40. אם הוא אומר לא יקדשו 40, אלא אם כן קדשו 80, כולה על מה לא פליגי דלא קדשו, כי אי אפשר להביא 80, אפשר להביא רק 40. כי פליגי, איפה נקודת המחלוקת? בסתמה. הוא מביא 80 לחמים ולא אומר מילה. מה יעדים? מר סבר, חזקיה אומר, לאחריות כמכוון. ועל תנאי הייתין הוא. בא חזקיה ואומר, הוא באמת התכוון להביא רק 40. כמו המקרה של 40 מתוך 80, שבאמת זה מועיל. אז בשביל מה הוא מביא 80? כי הוא אומר לעצמו, מי יודע, אם באמצע ייפסלו, יאבדו, יתאמו, אני לא יודע מה יכול לקרות, כדי שאני לא אצטרך עכשיו חצי יום להסתובב להביא לחמים חדשים. אז הוא אומר לעצמו, אני עם ה-40 שלי מביא עוד 40 לרזרבה. אבל אין לו הווה אמינה להשתמש ב-40 הנוספות סתם. אומר חזקי, לכן באמת מועיל הקורבן. ומר סבר, רב יוחנן סובר, לקורבן גדול כמכוון. ומכיוון שהוא מתכוון לקורבן גדול, והרי קורבן גדול אי אפשר להביא, כי אפשר להביא רק 40 ולא 80, לכן אנחנו באים ואומרים שלפי רבי יוחנן לא חל בכלל גם ה-40 הראשונים, כי הרי כל שאינו בבת הרבה אינו בבת אחת נקודה. כאן הגמרא מסיימת את הנידון שלה ביחס לכלל כל שאינו בבת הרבה, אפילו בבת אחת אינו. אומרת עכשיו הגמרא, אמר אביי, אביי חוזר לדברי רב. רב בא ואומר שאם אדם אומר שביטתי תחת האילן ולא ציין לנו מקום, אז הדין הוא שאין לו אלא דלת אמות בלבד. אמר אביי, לא שנו, מתי אני אומר שאין לו אלא 4 אמות, אלא באילן שתחתיו 12 אמה ומעלה. אבל באילן שאין תחתיו 12 אמה, אלא 11 ומטה, הרי מקצת ביתו ניכר, ואז רב יודע לשמואל שהוא קנה שביטה. ביור. כמה יש לנו צל מחמת האילן? אז על זה אנחנו באים ואומרים ככה. אם הנוף שתחת האילן הוא בסך הכל 12 אמה, פירושו של דבר, שיש לנו 4 אמות, נגיד לצורך העניין מצד דרום, 4 במרכז ו4 בצפון. אם הבן אדם למשל החליט לנוח באמצע, הרי אין לו שום אמה, לא מהדרום ולא מהצפון. בכזה מקרה מילתא דפשיטא אומר רב, לא קנה לו עירובו, כי הוא לא עשה שביטה במקום. אבל מה קורה אם היה רק 11 אמה? אז לצורך הדוגמה, כאן יש לנו 4, כאן יש לנו 4, ובאמצע יש עוד 4, אבל למעשה זה רק 3, 11 אמה. זאת אומרת שתמיד יהיה חפיפה של חצי אמה שיושב האמצע על הדרום, וחצי אמה שיושב האמצע על הצפון. עוד פעם, יש לנו בסך הכל 11 אמה. נחלק 11 ל-4. כאילו 4, 4 ו-3, אבל מקום שביטתו של האדם זה 4. אז בעצם האמה הרביעית של החלק הצפוני לוקחת מהאמצע חצי אמה, והארבע של החלק הדרומי לוקח חצי אמה מהאמצע. זאת אומרת שבפועל אם הוא שבט באמצע, תמיד יש חפיפה. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, זה לא מדויק. כן, אבל הרי אין שביטה של 3, אין דבר כזה. אז הוא גונב חצי אמה מפה וחצי אמה מפה. נכון, אבל זאת אומרת שתמיד יחסה משהו מהארבע אמות של הצפון על האמצע ומשהו מהארבע אמות של הדרום על האמצע. זאת אומרת שבפועל לפחות חצי אמה משותפת יש בשביטה שלו. ומכיוון שיש לו חצי אמה משותפת, אז אנחנו באים ואומרים שקנתה לו שביטה. הגמרא לא מקבלת את זה. אומרת על זה הגמרא, מתקיף לרבונה ברי דרב יהושע, ממאי דבארבעי מציאתא כמסיים, דילמה בארבעי דאי גיסא, ובארבעי דאי גיסא כמסיים. מסיים הכוונה מציין. זאת אומרת, אומרת הגמרא, אתה אומר מאוד טוב, אם הייתי יודע שהוא נמצא בנקודת האמצע, אז יש לו משהו מהצפון ומשהו מהדרום. אבל מי אמר שזה היה כוונתו? אולי כוונתו הייתה לשבות בארבע הראשונות. אם הוא שבט בארבע הראשונות, אין לו שום קשר עם הארבע שבדרום. אם הוא עבר על הארבע בדרום, אין לו שום קשר עם הצפון. אם הוא היה מתכוון באמצע, אבל מי אמר שהוא נמצא באמצע? ומכיוון שאני לא יודע איפה הוא שבט, אומרת הגמרא, ומילתא דפשיטא שאליבא דרב, הוא לא ציין מקום, ושהוא לא ציין מקום, הוא לא קנה שביטה. אלא אמר אבונה ברי דרב יהושע, לא שנו אלא באילן שתחתיו חטא אמות. אבל באילן שתחתיו זין אמות, הרי מקצת ביתו ניכר. אומרת הגמרא נכון. אם הוא באמת היה בא ושובט במקום הזה, שהוא בסך הכל 8, אז אנחנו באים ואומרים, זה בלתי אפשרי. אפשר שכוונתו לדלת הראשונות, ואז אין לו שום נגיעה בדלת האחרונות. בקיצור, הוא לא ציין מקום. אבל אם בסך הכל היה שבע אמות, זאת אומרת שמאיפה שלא תמדוד את הארבע אמות, יש אמה אחת משותפת, שזה ודאי מקום שביטתו. ומכיוון שאני יודע במאה אחוז, הרי מה קורה? אם הוא התכוון לארבע הראשונות, אז יש בתוך זה אמה אחת מהארבע האחרונות. אם הוא התכוון לארבע אחרי אמה אחת, יש שתי אמות מהארבע האחרונות. אם הוא התכוון לאמה השלישית, יש שלוש אמות, וכולי. ואז מצטמצם לכיוון השני. מכיוון אבל שבכל מצב שלא יהיה, אמה אחת ודאי זה מהאמה שהוא התכוון, אז אני אומר שזה נקרא ציין מקום, ומכיוון שציין מקום יודע רב לשמואל, שבכזה מקרה הוא באמת קנה שביטה, רק מתחת האילן הוא חמר גם על, אני לא יודע איפה, האם זה בארבע התחלה, אחרי אמה, אחרי שתי אמות, אחרי שלוש אמות, אבל ודאי שאני יודע שיש כאן אמה ודאית שעליה הוא התכוון. לא, זה לא גמרא, הרי הכל זה סברות של רב ושמואל. אמה אחת זה שום דבר. אמה אחת זה שום דבר. יש פה ארבע אמות. אבל בתוך הארבע אמות האלה יש ודאי ידיעה שהוא התכוון לשבות במקום הזה. זה החידוש של אביי. אומר אביי, עצם העובדה שיש לי ידיעה ודאית על משהו ממקום השביטה שלו, זה כבר גורר את זה לקנות שביטה. על מה? אנחנו מדברים במושגים דרבנן. אנחנו מדברים על עירובים. אנחנו אומרים שהחמרנו בו, הכרנו בו בדבר הזה, טוען אביי, זה לא הכרח. טוען אביי, שגם לפי רב, נודה שבכזה מקרה, יש כאן ציון מקום. אז נכון, אבל פה אני יודע מה אחת ודאי שכן, זה מספיק. זה החידוש. אומרת הגמרא, תניא קבתי דרב, תניא קבתי דשמואל. מסייעת הגמרא מברייתא את שיטתו של רב, שרב אומר שאם הוא לא ציין מקום מדויק, לא קנה שביטה, ואת שיטתו של שמואל, שגם אם הוא לא ציין מקום, אלא הוא דיבר על מקום שתחת האילן, זה גם מספיק בשביל לקנות שביטה. אומרת הגמרא, תניא קבתי דרב, יש לנו משנה כשיטת רב. מי שבא בדרך וחשכה לו, אדם הולך בדרך ונהיה ערב שבת, והיה מכיר אילן או גדר, הוא יודע לציין אילן מסוים או גדר בתוך אלפיים אמה, ואמר שביטתי תחתיו, מקביל ללשון המשנה, לא אמר כלום. עד כאן הברייתא לא הוסיפה מאומה. הדין השני בברייתא גובל בדין השני במשנה. אבל אם אמר שביטתי במקום פלוני, דהיינו הוא מציין מקום, וכפי שהברייתא תבאר מיד, מדובר באופן שהמקום הזה מוקף גדר. והרי אנחנו יודעים שכל מקום שהוא מוקף גדר, ההגדרה שלו זה דלת אמות. הבית תמיד הוא דלת אמות. החצר, העיר המוקפת, זה דלת אמות. ממילא אנחנו באים ואומרים שאם זה היה מקום מוקף, ומדובר באופן שזה היה מוקף פחות מבית שעתיים ויותר מדלת אמות. כי אם זה יותר מבית שעתיים צריך דווקא הוקף לדירה. פה הוא נמצא באמצע הדרך. פשוט מדובר על מקום כזה שלא הוקף לדירה. אז אם זה היה מ-400 ועד בית שעתיים, אומרת הברייתא, כן, כן, ודאי. כי אם זה לא מוקף, יש רק דלת אמות. אנחנו באים להגיד חידוש יותר גדול. אפילו מקום כזה שהוא יותר מדלת אמות. אז זה אומרת הברייתא. מה ההבדל בין זה לבין חצר? אומרת הברייתא, זאת ההגדרה. אומרת הברייתא, אבל אם אמר שביטתי במקום פלוני, והמקום הזה אמרנו מוקף מחיצות, זה המשך דברי הברייתא, מהלך עד שמגיע לאותו מקום, כי הרי זה אלפיים אמה, הגיע לאותו מקום, והרי בו הוא קנה שביטה, מהלכת כולו, וחוץ עלו יש ועוד אלפיים אמה, מהלכת כולו, אפילו שהוא יותר מדלת אמות, כי אמרנו, כי הוא מוקף מחיצה. אומרת על זה המשנה, הברייתא, במה דברים אמורים? מתי אני אומר שמהלכת כולו במקום המסוים, כגון ששבת בתל שהוא גבוה 10 צפחים, והוא מדלת אמות ועד בית צעתיים, דיין. מתי אני אומר באמת שהוא קנה שביטה במקום, אם המקום הזה היה מקום מסוים, איך הוא נהיה מקום מסוים? למשל, אם יש לנו מקום מוגבע באמצע הדרך, אני צריך להבין, אנחנו מדברים על אדם שיוצא מחוץ לעיר. באופן נורמל הוא לא מוצא שם מקום מוקף מחיצות. אומרת, מה יש לי אופציה? מה קורה אם בן אדם הולך באמצע רשות הרבים, ויש תל גבוה 10 טפחים ורחב ד', בהגדרת שבת זה רשות היחיד. בהגדרתנו אומרים, גודה עסיק מחיצת, זה מקום מוקף מחיצות. לכן אנחנו באים ואומרים שהמקום הזה נחשב כד' אמות, ומחוץ לאותו מקום יש לו עוד 2,000 אמה, או דוגמה נוספת, וכן ביקה שהיא עמוקה 10, והיא מד' אמות ועד בצעתיים, אז ההיקף של הנחשב מחיצה, ואז הוא נמצא ושובט בתוכה, יש לו עד בצעתיים, אפילו שלא הוקף לדירה, הגדרה של ד' אמות, ואז אנחנו אומרים שהוא מהלך את כולו, וחוץ על עוד 2,000 אמה. אבל, במקום שאין מסוים, כגון מקום שאין מחיצות, או מקום מוקף מחיצות, אבל יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה, שאין לו הגדרה של ד' אמות, אלא הוא חוזר להיות קרמלית, אין לו אלא ד' אמות. זאת אומרת, יש לו את הד' אמות שהוא עומד, ויותר מזה אין לו שום דבר. למה? כי הרי הוא רצה לקנות שביטה. במקום שהוא רצה לקנות שביטה, הוא לא קנה שביטה, כי זה לא ד' אמות. במקום שהוא עומד, הוא לא רצה לקנות שביטה. אז כשהוא לא רצה לקנות במקום שהוא עומד, ולאיפה שהוא הולך הוא גם לא קנה, אז נשאר לו רק ד' אמות. אומרת הברייתא, אופציה שנייה. היו שניים מהלכים בדרך. אחד מכיר ואחד שאינו מכיר. אחד מכיר היטב את הדרך. והוא מכיר מקום בדרך שאפשר לקבוע עליו שביטה. השני, אין לו מושגים. הוא לא יודע איפה אפשר לקנות שביטה. זה שאינו מכיר, מוסר שביטתו למכיר, מושג חדש. זה שמכיר את הדרך, בא אליו זה שאינו מכיר, ומוסר לו את השביטה, איך הוא עושה את זה? אומר רש"י בדף נון א' עמוד א', חמש שורות מהספרות, מוסר שביטתו למכיר, אומר שביטתי עמך. איך מוסרים מקום? בדיבור. אני בא ואני אומר לו, אני רוצה לשבות איתך. זה נקרא שמסרתי לו שביטה. ואז אותו אדם שמכיר את הדרך, הוא בא ואומר, והמכיר אומר שביטתי במקום פלוני, ועל ידי זה הוא קונה שביטה בעבורו ובעבור חברו. לא, כי אני מסרתי לו את השביטה, והוא היום שובט בשבילי. אומרת על זה הברייתא, במה דברים אמורים? כשסיים. מתי באמת קונה שביטה, אם יש שם מקום בתוך 2,000 משהו, מקום המסוים? איך? כשסיים ד' אמות, שקבע. כגון, ליד אבן, או בגזע אילן, אבל לא סיים ד' אמות שקבע. אבל אם הוא אמר מקום כמו תחת האילן, שזה לא מקום המדויק, לא יזוז ממקומו. הנה אנחנו רואים, גם במה שאמרנו קודם, אין לו אלא ד' אמות, וגם במה שאמרנו לא יזוז ממקומו, רואים דבר אחד. שיטת רב, במקרה שאדם לא קנה שביטה אחרי 2,000 אמה, הוא גם לא קנה שביטה במקום, כי הוא לא רצה. ממילא אין לו אלא ד' אמות. אומרת על זה הגמרא, לכאורה מכאן יהיה קושייה לשמואל. למה תאבת יופתא דשמואל? שמואל הרי אמר שגם אם הוא לא סיים מקום הוא קנה שביטה. ובברייתא כתוב שאם הוא לא סיים מקום הוא יש לו רק ד' אמות. מטרפת הגמרא, אמר לך שמואל, אחא במה יסקינן? כגון דאיצה ממקום רגליו ועד עיקרו, תרי אלפי וארבע גרמידי. דימוק מתלי באידך גיסא דאילן, קימלי לבר מתחומה. ולכן, אי סיים ד' אמות, מס יזיל, ולא, לא מס יזיל. מה כתוב פה? החלק הראשון זה ההוכחה של הברייתא לנידון שלנו. הברייתא עצמה באה ואומרת, במקרה כזה שיש לנו אדם, הבן אדם הזה רצה לקנות שביתה במקום המרוחק ולא ציין מקום מדויק, הוא לא זז ממקומו. הנה ראיה לרב. שואלת הגמרא, ראיה לרב זה גם קושיה לשמואל, כי הרי שמואל לא יכול לחלוק על ברייתא. מתרצת הגמרא, אתה יודע איך שמואל יסביר את זה? מדובר בציור כזה. נאמר שהבן אדם נמצא פה, הוא רוצה להגיע הביתה בעמוד הבא. יש לו פה אילן. האילן הזה, עד הגזע יש 2,000 אמה. מהגזע ואילך זה 2,000 אמה חדשים. אומר שמואל ככה, תראה, אם הוא ציין מקום, הוא אמר במפורש שהוא רוצה להגיע עד הגזע. אז טוב, יש לו פה 2,000 אמה. מהגזע יש לו עוד 2,000 אמה. אז אני אומר שבאמת הוא קנה שביתה. אבל אם הוא באמת לא ציין לנו מקום, אז הוא קנה שביתה. איפה? יכול להיות בחלק של הצל מצד דרום, יכול להיות במרכז, יכול להיות גם בחלק הצפוני. אבל בחלק הצפוני זה מחוץ ל-2,000 אמה. ומחוץ ל-2,000 אמה אי אפשר לקנות שביתה. זה אומר את הברייתא. אם הוא ציין מקום, אם הוא סיים, עד היום לפי שמואל דיברנו, שכל האילן כולו נמצא בתוך 2,000 אמה. לכן אמרנו, מה זה משנה לי אם הוא התכוון תחת האילן בחלק הדרומי, או תחת האילן בחלק הצפוני? לעולם הוא בתוך 2,000 אמה, רק מתחת לאילן הוא מתנהג כחמר גמל. יש לו דבר המסופק. אבל עכשיו אנחנו באים וטוענים שאלפיים אמה נגמר בגזע. אם האלפיים אמה נגמר בגזע, אז אתה לא יכול לומר תחת האילן וקנה שביתה. כי יכול להיות שזה תחת האילן בחלק הצפוני, וזה מחוץ לאלפיים אמה. ומחוץ לאלפיים אמה ודאי שהוא לא קנה שביתה. לכן אומר שמואל, אליבא דאברייתא, אם הוא סיים מקום קנה, לא סיים, באמת לא קנה. למה? כי זה מחוץ לאלפיים אמה. לא, זה כשלא סיים. אם הוא לא אמר מקום המצוין, אז מאיפה אני יודע איפה זה? כשאני לא יודע איפה זה, גם שמואל יכול לחלוק שמחוץ לאלפיים אמה הוא לא קנה. אם הוא התכוון לשמה, אם זה באמת... מה עושים במצב... ואו בחלק הצפוני. אבל זה הוא התכוון, הוא רק לא ידע שזה מחוץ לאלפיים אמה. זה היה הטעות שלו. הרי הוא אמר תחת האילן. שמואל לא חולק שכשאומרים תחת האילן, מתכוונים לכל האילן כולו. ואז הוא לא יכול לקנות כלום. כן. ודאי, כי אם הוא אמר מפורש, אני רוצה לקנות תחת הגזע, אז זה בתוך האלפיים אמה שלו. אז הוא קנה שביתה. מה? בצד הגזע. זאת אומרת, מקום מדויק, זה הכוונה, מקום מדויק. אומרת הגמרא, יש לנו גם ברייתא המסייעת את שמואל. זה המקרה של המשנה. למה? לפי שמואל, הוא לא יכול להגיע הביתה. הוא לא אמר כלום כי הוא לא יגיע הביתה. אבל הוא קנה שביתה מתחת לאילן. רק אז הסברנו שאם אתה מדבר מהחלק הזה של הנוף, יש 2,000 אמה. אם אתה מדבר מהחלק הזה, זה 2,030 אמה. בסדר? אם לא נחזור. אומרת הגמרא, תניא כבתי דשמואל. יש לנו גם ברייתא מסייעת את שמואל. טעה ועירב לשתי רוחות, כמדומה הוא שמערבין לו לשתי רוחות. הבן אדם הזה לא למד מסכת העירובין. הוא יודע שיש מושג לעשות עירוב תחומים. איך עושים עירוב תחומים? לוקחים כיכר לחם, הולכים 2,000 אמה, שמים את זה שם, קנה שביתה. לוקחים עוד כיכר, הולכים לצד שני, קנה שביתה. ככה הוא מבין, כי באותה שבת הוא רוצה להגיע גם לברית וגם לשולם ואוכל. שני צדדים. אומר אז הברייתא, או שאמר לעבדיו, צאו וערבו לי, פוגש שני עבדים, לאחד הוא נותן עירוב, לך לי לצד צפון, לשני הוא נותן עירוב שילך לצד דרום, אחד עירב עליו לצפון, אחד עירב עליו לדרום, מהלך לצפון כעירובו לדרום, ולדרום כעירובו לצפון, ואם יצאו עליו את התחום, לא יזוז ממקומו. אפשר לסייע פה בתמונה 185-186. לא. אתה אומר, מה קורה פה? זה בדיוק ההוכחה לשמואל. זאת אומרת ככה, קודם כל, מה היה המקרה? המקרה שלנו הוא כזה. במקרה הבעייתי, נתחיל עם המקרה הפשוט. במקרה הפשוט, הבן אדם הזה רוצה ללכת בשבת למקום המרוחק 3,000 אמה מביתו. 3,000 אמה מהצפון, 3,000 אמה מהדרום. מה עושים אם רוצים לצאת יותר מ-2,000 אמה? עושים עירוב. אם הוא יודע שהוא צריך ללכת רק 3,000 אמה, אז הוא לא יסחוב את העירוב שלו 2,000 אמה, חבל על הזמן. חבל על הזמן. כוח אדם, מה הוא עושה? הוא הולך ושם את העירוב אחרי 1,000 אמה. מה הוא הרוויח? אז נדבר, זה 2,000 אמה כל הזמן אמרנו. הוא שם אחרי 1,000 אמה. התוצאה, פה יש לו עוד 2,000, ופה יש לו גם 2,000. איך זה? 1,000 זה החלק הזה, ועוד 1,000 בתוך החלק הזה. הוא גם שלח את העבד, או הלך הוא ושם עוד עירוב, פה, אחרי 1,000 אמה. יש לו 2,000 אמה לצד הזה, אבל יש לו עוד 2,000 מהצד הזה, שזה בעצם נגמר פה. התוצאה, יש חפיפה בין שני העירובים, על התחום הזה. ה-2,000 אמה האלה, מה שהוא לא עשה זה בתוך התחום. אז מכיוון שיש פה 2,000 אמה שוודאי יושבים בתוך התחום, אנחנו באים ואומרים שאת החלק הזה אין לו בעיה להלך. לפי רב מה היה קורה בכזה מקרה? לפי רב בכזה מקרה, הוא לא יכול לזוז מהבית. למה? כי הוא לא סיים לו עירובו. הרי הוא לא אמר לי במפורש, אני לא יודע אם זה בדרום או בצפון, שניהם הוא לא יכול לקנות. אז לפי רב בכזה מקרה, אז הוא לא עשה עירוב, אין לו שביטה. פה הוא לא רצה לשבות, בצדדים אני לא יודע איפה הוא שבת, אז הוא לא זז מהבית. אומרת הברייתא, סייעת לדברי שמואל. אבל גם שמואל יודע, זה החלק השני. שמה יקרה אם הוא רצה לעשות 2,000 אמה מכל צד? אז הוא הניח עירוב אחד פה, 2,000 אמה מהבית. עירוב אחד פה, 2,000 אמה מהבית. עכשיו לך תדע איפה הוא התכוון. לצאת אמה אחת מפה הוא לא יכול, אולי הוא התכוון לעירוב הזה, ופה נגמר 2,000 אמה. לצאת אמה אחת מפה הוא לא יכול, כי אולי התכוון לצד הזה וזה נגמר 2,000 אמה. זה אומרת הברייתא בסוף. אומרת הברייתא, ואם מצאו עליו את התחום, אם לקחו את כל התחום של שבת לצפון ולדרום, אז גם לפי שמואל לא יזוז ממקומו. ודאי. כי בכזה מקרה, אני לא יודע איפה באמת התחום. אבל ההוכחה של הגמרא הייתה מהחלק הראשון. הנה אתה רואה לפי שמואל שגם אם הוא לא מציין במפורש, יש לו לכל הפחות את ה-2,000 ממה שלו. אומרת הגמרא, נו נפלא, אבל אם אתה אוהב את יובטה לרב, אז הברייתא הזאת היא גם קושייה לשיטת רב. איך רב אומר שאם הוא לא מסיים, לא קנה? אומרת הגמרא, לא נורא. רב תנה הוא פלי. רב יכול לסבול קושיות. למה? כי הוא חולק על המשנה, על הברייתא, כי הוא תנה והוא יכול לחלוק. צריך לזכור את המשפט הזה. אומרת הגמרא, המקרה השני במשנה. אמר שביטתי בעיקרו, אם הוא ציין לנו נקודה ברורה, הוא רוצה לשבות בעיקר האילן, דהיינו בגזע, מהלך ממקום רגלה ועד עיקרו, 2,000 אמה. ומעיקרו לביתו, 2,000 אמה. נמצא מהלך משחשיכה, 3,000 אמה. בסדר. אז למה הוא יכול ללכת? 4,000 אמה. אומרת הגמרא, אמר רבה, והוא דחירית לעיקרו מתי. מה היה הסיפור? עוד פעם. הבן אדם הזה עומד פה, באמצע המדבר. עד פה זה המקום המצוין, פה הוא אומר מפורש, ליד הגזע, 2,000 אמה. מפה יש עוד 2,000 אמה עד הבית. אומרת הגמרא, אתה יודע מתי הוא קנה פה עירוב? הרי הוא עומד פה. הוא עומד פה ומדבר. אז למה הוא קנה עירוב? כי תיאורטית, אם הוא היה רץ, הוא היה מגיע לפה עוד לפני חשיכה. כמה זה? קילומטר. כמה לוקח לרוץ קילומטר? 3 דקות, תלוי בכושר, 2.5 דקות. אז אם הוא היה מסוגל לעבור את השטח הזה ויש לו את הזמן עד בין השמשות, קנה לו עירובו. אומרת הגמרא, אמר לה אביי, והחשכה לא קטני, תקרא את המשנה. לשון המשנה משמע, שכשנעשה חשיכה, דהיינו מתחיל בין השמשות, אז הוא בא והוא אומר, תהיה שביתתי, והוא לא יכול לרוץ. אומרת הגמרא, תירוץ ראשון, חשכה לביתו, אבל עיקרו שלא מעשי אביב, תדע מה זה חשכה. להגיע הביתה עד החשיכה הוא לא יכול, גם בריצה. אבל להגיע לעיקרו של אילן, הוא יכול על ידי חשכה, לפני חשכה, על ידי ריצה. איתה דאמרה מרבה, חשכה לו כי מזגי קלי קלי. אם הוא ימשיך ללכת בקצב שהוא הלך עד עכשיו, כשהוא נופה את המסעות והולך לאט לאט, באמת הוא לא יכול להגיע לנקודת העץ. אבל ראית, מתי, אם הוא היה רץ, הוא באמת יכל להגיע. ואז באמת התוצאה, שקנה לו שביתתו עליבא דכולא עלמא. יש מחלוקת גדולה בראשונים, מה יהיה באופן שבן אדם עומד ב-12 בצהריים, הביא את זה המשתבוע בתף ת' סעיף י' א', בן אדם ב-12 בצהריים עומד במרחק, לא פה, הוא עומד בכלל שם, 4,000 אמה מהמקום שהוא רוצה בעתיד לשבות, אבל עד שהוא יגיע סמוך לחשיכה, הוא כבר יהיה בתחום 2,000 אמה מהנקודה הזאת. האם אני יכול לבוא ב-4,000 אמה ולומר שיקנה לי שביתתי במרחק הזה? למה? כי הרי בסופו של דבר הוא ייכנס לתחום ה-2,000 או לא? אם הוא נכנס לתחום ה-2,000 הוא יכול לומר שביתתי. שיטת הרמב״ם שאי אפשר. שאר הראשונים לומדים שאפשר. למה שיהיה אפשר או למה? אתה צודק, אבל אנחנו לא ניכנס עכשיו לרמב״ם. לכן כל הראשונים נוקטים בתור דבר פשוט שאפשר. לרמב״ם יש שיטה מיוחדת, ולכן זה התוצאה. אומרת הגמרא, רבא ורבי יוסף, כאב לבאורך, הלכו בדרך. אמר לרבא לרבי יוסף, תהיה שביתתנו תותי דיקלה דסביל אחוה. אנחנו נעמוד את השביתה שלנו תחת הדקל, תדע איזה דקל? הדקל המפורסם. שמחזיק את אח שלו, היה דקל שנשען על הדקל הזה, וזה היה נקודת ציון ברורה. ואמרי לה, יש אומרים שהוא אמר לו, תותי דיקלה דפריק מרי מקרזה, שפותר את האדון שלו מלשלם מיסים. והיינו עץ שהיה נותן כל כך הרבה פירות, שמהמחירה של הפירות האלה, הוא יכל לשלם את כל המיסים. שורה תחתונה, מקום ידוע. אמר לו, אומר לו רב יוסף, לא ידען עלי. אתה אומר, טוב, אבל אני יודע על מה אתה מדבר. אמר לו, יסמוך עליי, מה הבעיה? בטניה. רב יוסי אומר, אם היו שניים, אחד מכיר ואחד שאינו מכיר, זה שאינו מכיר מוסר שביתתו למכיר. זה שמכיר אומר, תהיה שביתתנו במקום פלוני. אז הוא אומר לו, את הפתרון הפשוט. אתה תגיד שביתתי עמך, ואני יודע איפה זה הנקודה, ואני אקנה בעבורנו. אומרת הגמרא, ולא היא. לא תנה לי כרבי יוסי, אלא כאיסדי לקבל למיני, משום דרבי יוסי נימוקו טעמו אמו. הרי את הברייתא הזאת אנחנו כבר למדנו בעמוד הקודם. בברייתא הזאת לא... מה? נו. זה אומר שאולי הלשון המדוקדק ותהיה שביתתנו. לא יודע, צריך לבדוק, צודק. צודק. לא, מישהו פה שאל קודם, תומי, אתה שאלת, סליחה. נמצאים על שביתתנו. אז הוא צודק שפה באמת כתוב בפרש שביתתנו. עכשיו צריך לראות מה באמת המטבע הלשון הנכון. המסר הוא היה אחד. הברייתא הזאת היא קודם ששם הובא המקרה, לא מזכירה את המילה הזאת רבי יוסי. מי ממציא את רבי יוסי? פה. רבא בא ואומר, רבי יוסי אומר אם היו שניים. אומרת הגמרא, באמת לא רבי יוסי ולא דומה לרבי יוסי. אבל כדי שרבי יוסף לא יתווכח איתו, אז הוא בא ואומר לו, ככה רבי יוסי אומר. ואז הוא יודע שהוא יקבל ממנו את הדברים. אז מה פשט בזמן? הוא עבד עליו. אם אני מבין נכון, אני לא יודע, לא ראיתי, אני אומר, מדילי. אם אני מבין נכון, זה עובד ככה. הם הולכים בדרך. לשון המשנה שחשכה לו הדרך. זאת אומרת, אוטוטו נכנס בין השמשות ולא יוכלו להמשיך ללכת. רבא יודע שיש לו מספיק נתונים כדי לשכנע את רב יוסף שהדין הזה של הברייתא הוא דין נכון. אלא מה? שאם עכשיו הוא יתחיל להביא לו את הראיות שיש לו, ואולי בהתבסס על זה שרב יוסף היה עקר תלמודי, ורבא עכשיו בא להחזיר לו את הלימודות, כי הרי רב יוסף היה סיני, הוא ידע את כל הברייתות. אלא מה? שכנראה שהוא שכח. אז רבא היה לו את הכלים לבוא ולהגיד לו, אתה מרת ללן, ובמקרה הזה אמרת לו, כמו שכל פעם הגמרא מביאה עם הבעיה. אבל אם בינתיים הוא יתחיל להתווכח, יעבור הזמן. אז כדי לפתור את הבעיה, קודם כל בא רבא ואומר לו, זה רבי יוסי. אז רבי יוסף מקבל את הדברים. אחרי שהוא עושה את הפעולה, הוא בא ואומר לו, עכשיו בוא אני אגיד לך, זה לא רבי יוסי, אבל א', ב', ג', זה הנתונים שוודאי שזה נכון. אתה רואה שהוא עשה את זה? שאלה שדנים בה. למשל, אדם מתווכח עם מישהו. מתווכח איתו באמונה. תגיד. הוא מתווכח איתו, הוא יש לו ידיעה ודאית להצדיק את הדיבור שלו. אבל מה, הוא יודע שזה שעומד מולו, אם הוא יגיד לו את זה בשם X, הוא לא יקבל את זה, על אף שזה מבוסס. אבל אם הוא יבוא ויגיד לו, תשמע, את זה אמר הרב עובדיה בשיעור. הרב עובדיה אמר, אני מרים ידיים. השאלה אם מותר לו להשתמש, או, זה כתוב בספר זה וזה. הוא יודע שהספר הזה מקובל עליו. זוהר. תורת הסוד. ראיתי שבחוברת הזאת, גנזי המלך, הם מביאים, ראיתי רק את הכותרת, אבל זה הנידון שהם מזכירים שם. אומרת הגמרא, אגב, אני לא רוצה לעכב, על חצי רגל, בדרך כלל בעיקרון שיש מחלוקת רב ושמואל, הלכה כרב באיסורה, הלכה כשמואל בדיני. פה, על פניו היה צריך להיות להלכה, כמו רב. זה החלק של איסורים. הריף במקום פוסק כמו שמואל. הריף מביא ברייתא, שהברייתא הזאת היא מסייעת את שיטת שמואל. אבל המאור במקום, בדף י' מדפי הריף, אומר הבעל המאור, בהתחלה הוא רוצה לדחות את דברי הריף. והוא מציין לזה את הברייתא של הריף, ודוחה את הברייתא עצמה. הוא אומר שזה בכלל ברייתא מדברת על עניין אחר, והריף הביא פה דבר שאינו מן העניין. אבל שורה תחתונה אומר הבעל המאור, שבאמת פה אנחנו נפסוק הלכה כמו שמואל ולא כמו רב. והוא משמש בשתי ידיעות. א', ממה שקודם הגמרא הביאה ברייתא כשיטת שמואל. מה רב ענה על זה? רב תנא ופלי, רב לא עונה על הברייתא. אז כשיש לי ברייתא ורב על הברייתא לא עונה, אז א', יש לי סייעתא אחת מברייתא. דבר שני, הוא מתבסס על זה שהרי בעיר ובינה לך אחר המיקל. אז אם יש לי רב שהוא מחמיר ושמואל שהוא מייקל, אז צריך ללכת על איבא דשמואל. על אף שאז אנחנו נכנסים לשדה מוקשים, ולזה אני לא רוצה לגעת עכשיו. למה? כי לאל למדנו בגמרא מחלוקת רבי יוחנן ושמואל, והגמרא פסקה כמו רבי יוחנן. על אף ששמואל היה מייקל. אז חלק מהראשונים מתרצים איך באמת פסקנו כמו רבי יוחנן, כי כל הכלל הזה, הילך אחר המייקל, זה רק במחלוקת תנאים. במחלוקת המוראים לא אומרים את זה. כאן הרי רב ושמואל זה מחלוקת המוראים. והבעל המאור משתמש בזה כדי לבוא ולומר גם את הדין של הילך אחר המיקל. אומרת הגמרא, אם אינו מכיר או שאינו בקי, הדין השלישי במשנה, הוא לא יודע על איזה מקום מסוים בדרך, או שהוא לא יודע את ההלכה, אז הוא קונה שביטה במקומי. שואלת הגמרא, ואחרי שהוא קנה שביטה במקום יש לו עוד 2,000 אמה. הני 2,000 אמה, היכן כתיבי, מאיפה המצאת את ה-2,000 הזה? למה לא 3,000 או למה לא 1,000? איך נפלנו על 2,000? יש לו דלת אמות ועוד 2,000. יש לו מחוץ העיר עוד 2,000 אמה. מאיפה לקחנו את זה? אומרת הגמרא לימוד פשוט מאוד. דתניא. שבו איש תחתיו אלו 4 אמות. אמרנו כבר שתחתיו זה 3 אמות ועוד אמה אחת. או לפשוט ידיים ורגליים. או להביא דבר מתחתיו למרשותיו. אמר... אל יצא איש ממקומו, אלו 2,000 אמה, מנהלן. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, למדנו מקום ממקום. ודאי. כי תוך 2,000 אמה זה לא יציאה ממקומו. שם אנחנו מדברים ביחד לדיני תחומים.
על
שורת הרצון א', למדנו, למה? למדנו את זה מהלווים, ממה שהיה עם העגלות. את לא, את ההוצאה מרשות הרבים, מרשות היחיד. זה למדנו. ועל יצאי... אבל שם אנחנו דיברנו... לא, התחלה שם, אם אני זוכר נכון, הגמרא בהתחלה רצתה לבוא וללמוד את זה, ממה שמצאנו לגבי מלאכת המשכן, והמלאכה הייתה דיים, ועל זה הוא אמר להם לא להביא יותר, פסוק אחד, אחרי זה היה מקור נוסף, והיה מעגלות עצמם. הגמרא דחתה את זה, ואז הגמרא אמרה שלמדו מעגלות. אני לא יודע, אם אתה זוכר, אם זה כתוב, כתוב. תסתכל עוד פעם אם זה אותו פסוק. אומרת הגמרא, המקרה הפשוט, זה ברור, שהפסוק עצמו על מה מדבר? כתוב שם לגבי פרשת המן. ועל זה כתוב שמשה רבינו אומר להם שלא יצאו להביא את המן מחוץ לתחום. ועל זה באה הגמרא ואומרת, מה זה אל יצא? מה זה ממקומו? הכוונה, אלו 2,000 אמה, שזה חוץ לתחום. אומרת הגמרא, איך לומדים את זה? אמר רב חיסדא, למדנו מקום ממקום, ומקום מניסה, וניסה מניסה, וניסה מגבול וגבול מגבול, וגבול לחוץ וחוץ וחוץ, שכל אלה זה גזירה שווה. דכתיב ומדתם מחוץ לעיר את פעת קדמה 2,000 באמה. אז הרי שם כתוב במגרשי הלווים פרשת מסי 2,000 אמה, זה המקום שלנו. בקיצור, זה ברייתא דרבי ישמעאל, מחילתא דרבי ישמעאל. המקור רש"י מזכיר תורת כהנים, המקור עצמו זה מחילתא דרבי ישמעאל. שלומדים 4 גזירה שווה, ומכוח 4 גזירה שווה מגיעים 2,000 אמה. נבהר בקצרה. הפסוק אומר במקור אל יצא איש ממקומו. אבל יש לנו פסוק נוסף, ושמתי לך מקום אשר ינוף שם. אז כאילו שהיום כתוב אצלנו גם את המילה ינוף. אחרי זה אני לומד גזירה שווה, כתוב מגבול עיר מקלטו אשר ינוף. אז כתוב גבול וינוף. אז כאילו אצלנו כתוב ינוף וגבול. ואחרי זה כתוב הוא מצא אותו גואל אדם מחוץ לגבול. אז כאילו שאצלנו כתוב גם מחוץ. ואז אני בא ולומד ממה שכתוב בפסוק. ומדתם מחוץ לעיר. את פעת קדמה 2,000 באמה, זה הכוונה, חוץ מחוץ. שואלת אמר, רגע, וזה מקובל עליי. אבל ונילף מקיר העיר וחוצה 1,000 אמה. אם אתה לומד מהמילה חוץ, אז תלמד לגמרי מחוץ. אבל בפסוק גם כתוב 1,000. אז למה בחרת ב-2,000 ולא ב-1,000? עונה הגמרא, דנים חוץ מחוץ, ואין דנים חוץ מחוצה. יש חוץ, יש חוצה. לומדים חוץ מחוץ. שואלת הגמרא, ומה אין אף קמינה? התנא דבי רבי ישמעאל ושב הכהן ובא הכהן זו ישיבה זו הביאה. אנחנו למדנו לגבי פרשת נגעים שגם אם אדם לומד גזירה שווה ממשמעות העניין, כיוון ששם כתוב ובא הכהן אל הבית, וגם כתוב ויצא הכהן, אז ושב הכהן ובא הכהן, שניהם מדברים על הכניסה לבית. לומדים גזירה שווה על ידי משמעות. אומרת הגמרא נכון, הני מילי חדלק עמידי דדה מילי. אבל איך אני כדמת, דדמילי, מדדמילי על סינן, כן. אם לא היה לי מקור אחר, אז אתה צודק. אבל כשיש לי מקור מדויק, חוץ מחוץ, ויש חוץ מחוצה, אני מעדיף ללמוד חוץ מחוץ ולא חוץ מחוצה. אם אין לי כזה מקור, אז אני באמת לומד ממשמעות העניין. אבל בקצרה ממש, כיוון שרשי פה מעריך, אם אלה לא מספיקים יותר, אבל כיוון שרשי פה מעריך, ורשי מביא את כל הלימוד של ובא הכהן ושב הכהן, אז מי שיהיה לו זמן שיעבור על הרשי עצמו ועדיף. אבל אנחנו נאמר את הפרינציפ. יש לנו סדר תורת נגעים. אנחנו מדברים בנגעי הבית. אדם קם בבוקר רואה שיש לו כתמים על הדל, על הכותל. לא נראה טוב, זה לא בא מעובש. הוא ניגש אל הכהן, קורא את הכהן ואומר לכהן, נראה לי נגע בבית. בא הכהן, אם לכהן נראה שבאמת זה נראה כנגע, הכהן אומר לו, תשמע, תוציא את כל הכלי חרס, כי את זה אי אפשר לתאר. אם אתה רוצה להוציא עוד דברים שאתה לא רוצה לקלקל, לא רוצה אחרי זה לטבול וכדומה, תוציא מחוץ הבית. סוגרים את הבית לשבוע, עושים סימנים מסביב הנגע, באים אחרי שבוע. אם אחרי שבוע מתברר שפסע הנגע, הוא נהיה יותר גדול, קוצצים את הלבנים שהיו, מורידים את הטיח שמסביב, שמים לבנים חדשות, תחים בטיח. סוגרים את הבית לעוד שבוע. חוזרים אחרי שבוע. אם אין סימנים, חוזרים הביתה. אם שוב יש סימנים באותו מקום, שוברים את כל הבית. יש אופציה שנייה. הכהן מופיע אחרי שבוע שהוא סגר את הבית, ובאמת מתברר שהנגע לא גדל, אבל הוא גם לא נעלם. נשאר אותם כתמים כמו קודם. אז סוגרים את הבית פעם שנייה. ואחרי הפעם השנייה, הייתי מצפה שאם נשאר הנגע, נשבור את הבית, כמו בכל מקרה של שבועיים. על זה לומדים גזירה שווה. ושב הכהן, הוא בא הכהן, כמו שבשיבה הראשונה, כמו בכניסה הראשונה, קודם נוצים ורק אחרי זה שוברים, אז גם בפעם השנייה, כיוון שאתה נתת לו הסגר שני, אז קודם שוברים את האבנים, והיה, וזה לא מועיל, אז אחרי שבוע רק אז שוברים את הבית. זה המקור של המשמעות של הדורשים.